פרק כף ב' וישבו 3 שנים אין מלחמה בין ארם ובין ישראל. ויהי בשנה השלישית וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל, ויאמר מלך ישראל אל עבדיו, הידעתם כי לנו רמות גלעד ואנחנו מחשים מקחת אותה מיד מלך ארם? אם כן, רמות הגלעד שייכת לנו, אנחנו צריכים לקחת את רמות הגלעד מיד מלך ארם. ויאמר אל יהושפט, אתלך איתי למלחמה רמות גלעד? ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, עונה אל אחיו, כמוני חמוך, כעמי חעמך, כסוסי כסוסיך. כלומר, אני מצטרף אליך למלחמה. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נא כיום את דבר אדוני. כלומר, לפני שנצא למלחמה, אני רוצה לשמוע נבואה, כאשר לשמוע את דבר השם, מה צפוי לנו במלחמה. ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים, כ-400 איש, פרש כאן המצודה דוד, הנביאים אלה היו נביאי הבעל, והוא מקבץ 400 נביאי בעל, ויאמר עליהם, הילך על רמות גלעד למלחמה עם מחדל, ויאמרו, עלה, ויתן אדוני ביד המלך. כן, מה הם מזכירים את שם שמיים? אומרים ויתן אדוני ביד המלך, הרי הם היו עובדי בעל. מפרש מצודת דוד, לפני יהושפט אמרו בשם השם, שיחשוב שם הנביא השם. כלומר, כדי שיהושפט יחשוב שבאמת הם נביאים אמיתיים ולא נביאי בעל, לכן הם מזכירים שם שמיים. ויאמר יהושפט, אין פה נביא לאדוני עוד ונדרשה מאותו? כלומר, יהושפט מבקש שיביאו נביא שהוא נביא אמת. איך יהושפט ידע שהנביאים האלה הם לא נביאים אמיתיים, אלא נביאי בעל? מפרש הרד"ק כך. אומר יהושפט, אין פה נביא לשם, כלומר, כי אין אלה לשם, אלה לא נביא אמת. כי הכיר יהושפט כי נביאה בעל או אשרה הם. ולא אמר בפירוש כי נביאי שקר הם, למה הוא לא אומר לאחיו, את מי הבאת, איזה נביאי שקר הבאת? למה? מפני כבוד אחיו, כי נשא את פניו. כלומר, לא נעים לו להגיד לאחיו, תראה, הבאת לי פה נביאי שקר, אז הוא אומר בלשון אחרת, אולי תביא עוד איזה נביא שהוא נביא השם, אבל אמר, אין פה עוד נביא לשם, ודברי רבותינו, כשאמר יהושפט, אין פה נביא לשם עוד, אמר לו אחיו, כל אלה הנביאים לשם הם. כלומר, חזל דורשים ואומרים שאחיו ענה לו ברמאות. הוא אמר לו, אלה כל הנביאים כאן, הם נביאי השם. אמר לו יהושפט, כך מקובלני מבית אבי אבא. סגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבים בסגנון אחד. ראש הדבר, אומר לו יהושפט, כך קיבלתי ממסורת מאבותיי. יכול להיות ששני נביאים מתנבו על נושא אחד. אנחנו מוצאים בדברי הנביאים שכמה וכמה נביאים דיברו על אותו עניין, על חורבן, על עונש, על גאולה, אבל אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. כלומר, לא יכול להיות ששני נביאים יגידו בדיוק אותו דבר מילה במילה. כלומר, על נושא אחד הם יכולים לדבר, אבל לא להשתמש באותם מילים. אם כן, אם כאן כל הנביאים אומרים אותו משפט, לא יכול להיות שהם נביאי אמת. פסוק ח', ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, עוד איש אחד לדרוש את אדוני מאותו, ואני סנתיו, כי לא יתנבא עלי טוב, כי אם רע, מחי הוא בן אם לא. ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. פרש הרד"ק, מה הוא אומר, שאחר אומר, יש איזה נביא, שהוא נביא השם, אבל הוא תמיד מתנבא עליי לרע. פרש הרד"ק, ולא יתנבא עליו טוב, שאמר לו, ראית את כל המון הזה, מי נותנו בידך? וכן אמר לו פעם שנייה, כלומר, שאל הרד"ק למיכאי בן ימלא, הוא אותו נביא שלמדנו עליו לפני כן, לפני שני פרקים, שהוא זה שניבא לאחר, על כך שינצח במלחמה פעם ראשונה את ארם, ואחרי זה פעם שנייה, אז אם כן, אנחנו רואים שמיכאי בן ימלא ניבא דברים טובים לאחר, הבנה, אלא שפירוש שהתנבא עליו פעם שלישית, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. התנבא לו שיפול ביד מלך ארם. אבל אחרי שאחאב שחרר את בן הדד לחופשי, ראינו שבא מיכאי בן ימלא וכעס מאוד על אחיו על המעשה שעשה, ששחרר את האויב שלו, שחרר את בן הדד בברית שלום, ולכן הוא ניבא לו שהוא ימות. כן, אומר אחיו, מאותו היום ועלה שונא, הוא שונא אותי, כי מהמעשה הזה נכון שלפני המלחמה, לפני ששחררתי את בן הדד, הוא ניבא לי טובות, אבל מאז הנבואה שלו היא נבואה רעה, כי הוא שונא אותי. ואמר כי לא יתנבא עליי טוב, רוצה לומר ידעתי כי לא יתנבא עליי טוב. פסוק ט', ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד, ויאמר מערה מיכאי בן ימלא. אחרי שיהושפט אמר שהוא מוכרח לשמוע נבואה, הוא חייב לשמוע את דבר השם, אז אין ברירה לאחיו אלא להביא את מיכאי בן ימלא. ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה יושבים על כיסו מלובשים בגדים בגורן פתח שער שומרון, וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. וכן, הם נמצבים שם, הם יושבים שם בגורן, הגורן שעמד מול פתח השער, וכל נביאי השקר עומדים ומתנבאים על הצלחתו של אחיו. ומדוע מתנבאים על הצלחתו של אחיו? מכיוון שזה מה שאחיו רצה לשמוע. ויעש לו צדקיה בן כנענה, שגם הוא היה מנביאי השקר, קרני ברזל, ויאמר כה אמר אדוני באלה תנגח את הרם עד כלותם. וכל הנביאים ניבים כן למור עלי רמות הגלעד והצלח ונתן אדוני ביד המלך. וכן הם חוזרים כל הזמן על כך שאחיו יצליח, שוב מכיוון שאת הנבואה הזאת אחיו רצה לשמוע. והמלאך אשר הלך לקרוא מיכאיו דיבר אליו למור, הנה דברי הנביאים פה אחד טוב אל המלך, הנה דברך כדבר אחד מהם ודיברת טוב. וכן, אומר אותו שליח, תראה מיכאיו, כולם כבר מנבאים דברים טובים, והדבר טוב למלך הוא זה שיעודדו אותו לעלות למלחמה, אם כן, גם אתה תגיד אותו דבר. ויאמר מיכאיו, חי אדוני, כי את אשר יאמר אדוני, אלי אותו אדבר, אני לא נביא שקר. נשבע מיכאיו ואמר, אני אנבא רק מה שאני אקבל מאת הקדוש ברוך הוא. פסוק ט"ו, ויבוא אל המלך, ויאמר המלך אליו מיכאיו, אני אלך אל רמות גלעד למלחמה אם נחדל, ויאמר אליו עלה והצלח, ונתן אדוני ביד המלך. לכאורה מה הוא אומר? הרי הוא מקודם אמר שלא יגיד דבר שלא נאמר לו בכוח הנבואה, אז איך עכשיו הוא אומר מה שאמרו נביא השקר? פרש הרד"ק, עלה והצלח דרך חיתול אמר לו, כלשון שר הנביאים, ולא אמר לו כאמר השם, שהרי נשבע כי את אשר יאמר השם אותו אדבר. כלומר מיכאי בן ימלא אומר את זה בדרך לעג, עלה והצלח ונתן השם ביד המלך, כלומר אני מברך אותך שתצליח, אבל זה לא נבואה. מדוע? כי לא מופיע פה כה אמר השם, זו אמירה שמיכאי בן ימלא אומר מעצמו. והכיר מלך יהודה בלשונו כי דרך חיתול היה אומר לו, לפיכך אמר לו עד כמה פעמים אני משביעך, וכיוון שהשביעו אמר לו את האמת בשם השם. וכן, זה הפסוק הבא, ויאמר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך, אשר לא תדבר אליי רק אמת בשם אדוני. וכן, מלך יהודה מבין שהוא אומר את זה בדרך לעג, ולכן הוא מבקש ממנו בדרך שבועה שיגיד את דבר השם. ויאמר ראיתי את כל ישראל נפוצים אל הערים כצון אשר אליהם רואה. ויאמר אדוני לו, אדונים לאלה, ישובו איש לביתו בשלום. וכן, אומר, אני רואה את עם ישראל מפוזר בערים כמו צון שאין להם רואה, וקדוש ברוך הוא אומר, באמת אין להם רואה, והעם יחזור בחזרה לביתו. מפרש רש"י כאן מה משמעותה של הנבואה, שיש כאן נבואה, לאחיו אתה לבדך תמות במלחמה. כלומר שאחיו לבד הוא זה שימות, ואף על פי שנאמר ועמך תחת עמו, אנחנו למדנו בפרק כף, שכאשר מיכאי בן ימלא ניבא לאחיו על כך אחרי שהוא שחרר את בן הדד, הוא אמר לו אתה תמות במלחמה וגם העם ימות, מדוע כאן מופיע שעם ישראל יחזור בחזרה לביתו? הרי הנבואה היא שם הייתה שגם ישראל ייפגע. והיא רש"י, טיפה שיצא מותו צדיק מיכאיו, שיקהו חברו הקור פצוע, הייתה כפרה על כל ישראל. כבר הזכרנו שלמדנו שם בפרק כף, שהסיבה על כך שמיכאיו ביקש ממישהו שיכה אותו ויפצע אותו, הייתה כדי שממיכאיו הנביא תראה טיפה דם, ואותו טיפה דם תהיה כפרה על כלל ישראל, כלומר שעם ישראל ינצל ולא ייפגע במלחמה, ורק אחיו לבדו ימות במלחמה. פסוק י"ח, ויאמר מלך ישראל ליהושפט, הלא אמרתי אליך, לא יתנבא עליי טוב כי אם רע. ויאמר לכן, שמע דבר אדוני, ראיתי את אדוני יושב על כיסו, וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו. פרש הרד"ק דרך משל הכוונה, בדברי רבותינו, וכי יש ימין למעלה וישמאל למעלה, מה הכוונה ימין ושמאל בשמיים? אלא אלו מימינים לזכות ואלו מסמילים לחובה. ויאמר אדוני, מי יפתה את אחיו ויעל ויפול ברמות גלעד? ויאמר זה בכו וזה אומר בכו. כלומר, פרש המצודה דוד על כי נגמר הדין לחובה, כלומר בשמיים נפסק הדין לחובתו של אחיו שהוא צריך למות, אמר מי יפתנו לעלות למלחמה לקבל שם העונש. מוסיף המצודה דוד, וכל הדברים האלו נאמרו במשל, להסביר את האוזן כדרך מנהגי בני אדם. ויצא הרוח, ויעמוד לפני אדוני, ויאמר אני יפתנו. ויאמר אדוני אליו במה, שמי זו אותה רוח? הרוח אמור רבותינו זה רוחו של נבות הישראלי. כן, נבות הישראלי עכשיו מבין שיש לו הזדמנות לנקום את נקמת דמו מאת אחיו. ויאמר את צבע הייתי רוח שקר בפי כל נביאיו. ויאמר תפתה וגם תוכל צבע שכן. ואתה הנה נתן אדוני רוח שקר בפי כל נביאיך. אלה, ואדוני דיבר עליך רע. וכן, מיכאיו בן נמלה לא מפחד לעמוד בפני המלך מול כל הנביאים ולהגיד, אתה תעלה למלחמה הזאת ואתה בסופו של דבר תמות. וכל נביא השקר שמנבים לך עכשיו שאתה תצליח, זה רוחו של נבות הישראלי ששמה בפיהם דברי שקר כדי להכשיל אותך. פסוק כ"ד, ויגש צדקיהו בן כנענה, אותו נביא שקר, ויקט מיכאיו על הלחם ויאמר, איזה עבר רוח אדוני מאיתי לדבר אותך. עד כדי כך הוא פוגע בנביא אמת. ויאמר מיכאיו, אינך רואה ביום ההוא אשר תבוא חדר בחדר לך, ואתה תראה בעיניך כיצד הנבואה שלי מתקיימת. ויאמר מלך ישראל, קח את מיכאיו, והשיבהו אל עמון שר העיר, ואל יואש בן המלך. ואמרת, כה אמר המלך, שימו את זה בית הכלא, ואכילו לחם לחץ, ומים לחץ עד בואי ושלום. מה התגובה של אחיו? במקום שהוא ישמע לכל הנבואה, ויאמין שזה נבואת אמת, ולא יעלה למלחמה ויציל את עצמו, הוא מתעקש, ולא רק זה שהוא מתכוון כן לעלות למלחמה, אלא מה הוא אומר? מצווה לקחת את מיכאיו, ואיפה לשים? הרי אנחנו מדברים פה על נביא, ואיפה לשים את הנביא? לשים אותו בבית הכלא, ולתת לו לחם לחץ. מה כוונה לחם לחץ ומים לחץ? רוצה לומר בדוחק, רגדי חיות נפשו, כלומר לתת לו את האוכל המועד ביותר, כדי שהוא יחיה את נפשו. כלומר, רואים איזה תגובה של אחיו, שעד כדי כך הוא לא מוכן לשמוע בכל השם, ולא רק שלא מוכן לשמוע בכל השם, אלא מביא האמת שאמור להביא דבר השם, ועכשיו מעניש, מכניס אותו לבית הסוהר, ועם תנאים מאסר קשים. פסוק כ"ח, ויאמר מיכאיו, ימשוב תשוב בשלום, לא דיבר אדוני בי, ויאמר שימו עמים כולם. מה הכוונה שימו עמים כולם? הרי שהמצודה דוד רוצה לומר כל השבטים, כי כל שבט קרו ים. כלומר, הוא מעמיד את מבחן הנאמנות שלו, או מבחן דברה בפני כל הציבור, הוא אומר, בסופו של דבר יתגלה מי כאן היה נביא אמת. ויואל מלך ישראל יושפט מלך יהודה רמות הגלעד. ויאמר מלך ישראל יושפט יתחפש ובוא במלחמה, ואתה תלבש בגדיך, ויתחפש מלך ישראל, ויבוא במלחמה. פרש הצוגת דוד, רוצה לומר, אומר אחיו ליושפט, לי ראוי להתחפש ולבוא במלחמה מנוכר בשינוי בגדים. לבעל יכירו בי אנשי ארם. כלומר אחאב חושש, ולכן הוא רוצה להגיע למלחמה כשהוא מחופש, כלומר שהוא לא לבוש בגדים של מלך. אבל אתה אומר מלך אחאב ליהושפט, אתה תוכל לבוש בגדיך מיוחדים לך, כי אין לך לפחד אם יכירוך, כי הנביא לא ניבא רק עם עליי ולא על זולתי. כלומר אתה יכול עדיין להופיע במלחמה עם בגדי המלכות, מכיוון שהנביא לא ניבא לך לרע. ואף שלא האמין לנביא, מכל מקום חשש לדבריו. כלומר רואים את אחאב מצד אחד לא מאמין, אבל חשש יש בליבו, ולכן הוא רוצה לעשות איזושהי השתדלות לבוא למלחמה מחופש. ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לו 32 למור, לא תלחמו את קטון ואת גדול, כי את מלך ישראל לבדו. מה הציווי כאן? הציווי לפגוע קודם כל באחאב. מדוע דווקא באחאב ולא בעם? מביא הרד"ק, והוא לא הייתה כוונה לחמול על עם ישראל. כלומר, שלא נחשב שמלך ארם עכשיו חס על עם ישראל, הוא אומר תפגעו רק במלך ולא בעם. אלא מה אומר בן הדד לצבא שלו? אלא אם ילחמו עם שאר העם, ויראה מלך ישראל שתכבד המלחמה, בין כך ומן כך ימלט מידם. לפיכך אמר להם שכל מלחמתם לא תהיה כי מלכת לבדו עד שהיא מיתור, ואחר כך בשאר העם. כלומר, אומר להם, אני ודאי רוצה להרוג את כולם. רק אם מלך ישראל יראה, אם קודם תתחילו עם העם, והוא יראה שהמלחמה הולכת להיות מוכרעת לרעתו, הוא יברח. לכן קודם כל תהרגו אותו, ואז תוכלו להרוג בקלות יותר גם את העם. וכן, מה אנחנו רואים כאן את מלך ארם? אותו בן הדד שמלך ישראל אחאב החיה אותו, כמו שלמדנו בפרק כ', החיה אותו, הכשיר אותו בחיים, קראת איתו ברית שלום, החזיר לו בחזרה את מלכותו, במקום להכיר איזושהי הכרת תודה לאחאב, כאשר פורץ את המלחמה הוא מבקש את דמו של אחאב. רואים מכאן מה משמעותה של קריטת הברית עם האויבים, וזה מה שאמרנו מיכאיו בן נמלה, אתה קורט ברית עם אויבים, אתה לא יודע שבקריטת הברית הזאת לא רק שאתה לא רק מביא שלום על עם ישראל, אלא אי אפשר לסמוך עליהם. בסופו של דבר את מי יבקשו ראשון? את דמו של מי? את דמו שלך. פסוק למד ב', ויקירות שרי רכב את יהושפט, והם המרוח מלך ישראל הוא, ויסורו עליו ללחם ויזעק יהושפט, ויקירות שרי הרכב כי לא מלך ישראל הוא, וישובו מאחריו. פרש כאן הרד"ק, ויזעק יהושפט, כלומר שרי הרכב רואים את יהושפט, ומכיוון שהוא בגדי מלכות הם חושבים שהוא אחאב, ואז ויזעק יהושפט, פרש הרד"ק, והכירו קולו כי יהושפט הוא, וזהו שאמר קירות, כלומר הבין, כלומר הם כנראה זיהו את קולו של יהושפט והבינו שזה לא אחאב. מצודת דוד מפרש, ויהי קירות כי ראו אשר אנשי יהודה לבד באו לעזרו, ומזה ידעו שאין מלך ישראל. כלומר ברגע שיהושפט זעק, אז אנשי יהודה באים להגן עליו, ואנשי ארם זיהו שהם אנשי יהודה, ולכן הם עוזבים את יהושפט. פסוק למדלד, ואיש משך בקשת לתומו, ויקה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון, ויאמר לעקב הפוך ידך והוציאני מן המחנה, כי אוכלתי. כלומר, מישהו מושך בקשת לתומו, כלומר הוא לא יודע שאחאב נמצא מולו, וחזל דורשים מביא רשי, ואיש משך זה נאמן, שר הצבא, הוא מושך בקשת לתומו, והחץ פוגע במקום רגיש בשריון של המלך, במקום שיש איזה חלל בשריון עצמו, והחץ נתקע בגופו של אחאב. מה אומר אחאב לרקב? הוציאני מן המלחמה כי אוכלתי. אומר מפרש המצודה דוד, נעשיתי חולה, ולא גילה לרוחבו שעוקה, שלא יביט אותו ויוודא לכולם ינוס מן המלחמה. כאן עכשיו מתגלה אחאב בדמות חדשה. אחאב יודע שעכשיו אם הוא עוזב את הקרב כולם בורחים, כי ברגע שהמלך איננו, או ברגע שיוודא שהמלך נפגע, לכן ברגע הזה כולם יברחו. אחאב מעוניין שהמלחמה תימשך, לכן מה עושה אחאב? אחיו אומר לרקב שלו, רק אוכלתי, כלומר, לא נפצעתי. כי אם נפצעתי, אז סימן שתכף ימות. אומר, אוכלתי, כלומר, אני לא מרגיש טוב. ואז הוא מבקש מהרקב לצאת מהקו הראשון, אבל הרקב עדיין לא עולה על דעתו שיש כאן אולי פציעה שתביא למותו של אחיו. ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלך היה מועמד במרכבה נוח החרם, וימות בערב, ויצק דם המכה אל רחק הרחל. כלומר, המלך ממשיך לעמוד בקרקרה שלו, ומפרש הרד"ק שלא איתה עצמו מפני המכה. כלומר, מאוד שיש לו כאבים חזקים, הדם ניגר מגופו, אחיו משתדל להחזיק מעמד בתנוחה שאף אחד לא יזהה שהוא פצוע, אלא התחזק בעצמו והיה מחזיק מעמד כמו שהיה במרכבה רוכב, כדי שלא יכירו ישראל שהוא מוכה, וירח לבבם במלחמה נוחרם כשאר הנלחמים. כלומר, הוא מחזיק את עצמו בתנוחה שאף אחד לא מזהה שהוא פצוע, כדי שהעם ימשיך להילחם. פסוק למדבר, ויבוא הרינה במחנה, כבוא השמש למור, איש אל עירו ואיש אל ארצו. פרש הרד"ק, ויעבור הרינה כתרגומו כרוז, ואמר ויבוא לשון זכר, והרינה לשון נקבה. לשון זכר נופל על הכל, כמו ויעבירו כל במחנה, או אמר ויעבור על האדם המעביר את הכל. כן? המערכה מסתיימת בלי הכרעה, ויוצא כרוז, ומודיע לכולם שכל אחד יחזור בחזרה אל עירו. מדוע? פרש הרד"ק שלא ילחמו עוד, והכרוז הזה עבר במחנה ישראל, או בשתי המחנות, יכול להיות שגם במחנה ארם, ולא נמצא בכתוב מי היו המנצחים והמתגברים, עם ישראל ועם ארם. כן, מה שעולה לנו כאן? שכנראה המלחמה הזאת לא הוכרעה, העמידה של אחיו גרמה לכך שעם ישראל נלחם בלי לסגת, אבל גם הכוחות של הרם לא מצליחים להכניע את עם ישראל, אבל גם עם ישראל לא מצליח להכניע את הרם, ולכן לקראת הערב יוצא הכרוז ומודיע שכולם חוזרים, כלומר לא ממשיכים במלחמה. וכן, מה שקרה כאן, שהעמידה הזאת של אחאב במרכבה גרמה לכך שהמשיכו להילחם, כולם היו בטוחים שהמלך בסדר, והמשך המלחמה שנלחמו, זה מה שגרם לכך שבסופו של דבר המלחמה לא הוכרעה והרם לא הצליח לפגוע ולהרוג את עם ישראל. סוג למד זין, וימות המלך ויבוא שומרון, ויגברו את המלך בשומרון. פסוק למתחת, וישטוף את הרכב על בריכת שומרון, וילוקו הכלבים את דמו, והזונות רחצו כדבר אדוני אשר דיבר. שואל כאן הרד"ק, יש לשאול, איך אמר כדבר השם, הנה נבות נסכל בישראל, ודם אחיו בשומרון ניקקו הכלבים. והנבואה הייתה שם, שהוא בדם, בישראל ילקקו את דמו. ונראה כי ישראל קרוב לשומרון, ומי בריכת שומרון הולכים עד ישראל, והמים באו אדומים מן הדם עד ישראל, ושם ניקקו הכלבים את הדם, אם כן כמו שניבא אליהו לאחיו. פסוק למתת, ויתר דברי אחיו, וכל אשר עשה, ובית השן אשר בנה, וכל הערים אשר בנה לו, הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב אחיו עם אבותיו, וימלוך אחזיהו בנו תחתיו. ויושפט בן עשה, עכשיו אנחנו עוברים לתיאור של מלכות יהודה. ויושפט בן עשה מלך על יהודה בשנת 4 לאחיו מלך ישראל. יושפט בן 35 שנה במולכו, ו-25 שנה מלך בירושלים, ושם אמו עזובה בת שלחי. וילך בכל דרך עשה אביו, לא שר ממנו לעשות הישר בעיני אדוני. אך במות לא שרו, הודעם מזבחים ומקטרים בבמות. אם כן, יושפט הולך בדרכי עשה אביו, שעשו הישר בעיני השם, אבל מציינים כאן שרק הבמות לא שרו. מפרש המצודה דוד, הבמות במות יחיד העשויות לגבוה, האסור מי שנבנה הבית. כלומר, מה שמוזכר כאן שאך הבמות לא שרו, אז איך זה יכול להיות שהוא הולך בדרך השם והבמות לא שרו? כאן הבמות האלה, אלה במות יחיד שהיו מקריבים בהם לקדוש ברוך הוא. הבמות היו מותרות עד שנבנה בית המקדש. מאז שנבנה בית המקדש הבמות נאסרו. אבל מכיוון שהעבודה הזאת עם ישראל היה רגילה הרבה שנים, קשה היה לעם ישראל להיפרד מעבודת הבמות, אבל בסופו של דבר הבמות כאן הן שונות מהעבודה הזרה שהייתה בישראל, כי לבמות כאן עובדים בהם לקדוש ברוך הוא, אמנם לא בדרך נכונה, בדרך שעכשיו היא אסורה, אבל העבודה היא עבודת השם. פסוק ממה, וישלם יושפט עם מלך ישראל. ויתר דברי, מביא כאן הרד"ק, וישלם יושפט, כי אביו עשה, היה לו מלחמה עם מלך ישראל, והוא השלים עמו. וטעם הסיפור הזה, מדוע מספרים לנו שיושפט השלים עם מלך ישראל? כי נודע זה שהשלים עמו שערי עזרו, כל שכן שהיה בשלום עמו. הרי אם יושפט יצא למלחמה עם אחיו ועזר לו, אז בטוח שהוא היה איתו בשלום. אלא טעם סיפור הזה, וכתבו אותו אחר הבמות לא שערו, אמר ועוד רע אחרת נמצאה בו, שהשלים עם מלך ישראל ועזרו, כמו שאמר לו הנביא, על הרשע לעזור ולשונא השם תאהב. כלומר, כאן מה שמוזכר שיושפט השלים עם אחיו, זה לא לשבחו, אלא לגנותו. אחרי שפסוק ד' מספרים לגנותו של יושפט, שהבמות עדיין היו קיימות בזמנו, עוד יש עליו ביקורת בדברי הימים על כך שהוא הולך ומתחבר עם אחיו, אחיו שהכניס עבודה זרה, אחיו שכל כך הרשיע, מה יושפט המלך הצדיק הולך ומשלים איתו. פסוק מבב, יתר דברי יושפט וגבורתו אשר עשה ואשר נלחם עלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ויתר הקדש אשר נשאר בימי עשה אביו ביער מן הארץ. ומלך אין באדום ניצב מלך. מה פירוש הדבר? פרש המצודה דוד אמר כי בימי יושפט לא היה מלך באדום. לפי שתחת ממשלת יהודה היה אדום מימי דוד. והיו מלכי יהודה ממנים עליהם נציבים, והנציב היה מלכם. ולפי שבימי יהורם בנו מרדו, ויצאו מתחת ידי מלכי יהודה, כמו שנלמד בפרק, במלכים בית פרק ח', אמר כי בימי יושפט עדיין היו אדום תחת ידם. אלא שבימי בנו פשו מתחת ידם, לפי שעלה בנו בדרך רע. פסוק ממתת, יושפט עשה אוניות תרשיש ללכת אופירה לזהר, ולא הלך כי נשברו אוניות בציון גבר. וכן מוזכר כאן שיושפט עשה אוניות, והוא רצה ללכת להביא אופיר, זהב מאופיר, אבל הוא לא הלך מכיוון שהאוניות נשברו. מה כאן, על מה מסופר כאן? מפרש הרד"ק, ומפני שנתחבר באוניות עם מלך ישראל, כלומר הם עשו הסכם, הוא ומלך ישראל שיבנו ביחד ציוניות, נשברו, כמו שכתב בדברי הימים, בהתחברך עם חזיהו, לפיכך כשאמר לו החזיהו שהתחבר עמו פעם שנית באוניות, ולא אהבה יהושפט. שם מוזכר בדברי הימים ב' שאליעזר בן דודבהו ממרשה, שהיה נביא, בא אל יהושפט, אל החזיהו, אל יהושפט, ואמר לו, כך, בהתחברך עם רשע, כלומר בהתחברך עם החזיהו, ובאותו רגע שאתה התחברת עם החזיהו שהיה רשע, פרץ השם את מעשיך. כן, מה שקורה כאן, שברגע שהוא יצטרף לחזיהו, ממילא מה שקורה, שיושפט אם כן מתחבר לחזיהו, לכן נפגעו האוניות, ולכן הוא לא רוצה פעם שנייה ללכת ו... להפליג באוניות וליצור פעם נוספת אפשרות להביא זהב מאופיר. אז אמר חזיהו בן אחיו יהושפט, ילכו עבדי עם עבדיך באוניות, ולא אהבה יהושפט. אם כן, פעם שנייה הוא כבר לא מוכן, אחרי שנשברו האוניות, הוא הבין שהברית שלו יחד עם החזיהו לא רצויה. וישכב יהושפט עם אבותיו ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו, וימלוך יהורם בנו תחתיו. פסוק נ"ב, אחזיהו בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת 17 ליהושפט מלך יהודה, וימלוך על ישראל שנתיים. ויעשרה בני אדוני, וילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירובעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל. אם כן, אחזיהו בן אחאב ממשיך גם הוא בעבודה זרה, ויעבוד את הבעל וישתחווה לו, ויחס את אדוני אלוהי ישראל ככל אשר עשה אביו.